טוב, ערב טוב, חברים יקרים. אנחנו מנסים להתקדם, מצליחים בעזרת השם. הגענו כבר ככה ממש לתוך לתוך העיצות המעשיות, התכליתיות. כבר ממש הגענו, איך אומרים, לבשר, לשומן, הגידיך, אומרים ביידיש, לסמיך, העסיסי, אז בעצם אנחנו כבר מתעסקים עם העיצות של אדמו"ר הזקן בעבודת השם של הבינוני. ואנחנו עוסקים כרגע בפענוח של אותה עיצה, שהאמת עיצה שחז"ל מלמדים אותנו, ככה ברייתא במסכת נידה, דרש רבי שמלאי, כן, כל הסיפור שם על שמה הכנה שמכינים את הנשמה לפני שהיא יורדת לעולם הזה. שזה מעניין שאדמו"ר הזקן פתח דווקא עם ההכנה של הירידה של הנשמה לעולם הזה, כי ידוע שזמן ארוך לפני הולדתו של אדמו"ר הזקן, זה בעל שם טוב סיפר שבשמיים כרגע מכינים נשמה חדשה לרדת לעולם. שאם ההכנה של נשמה רגילה לרדת לעולם זה שנה, שנה שהיא עוברת שם כל מיני הכשרה ואימונים לפני הירידה שלה לעולם הזה, נתינת כוח וכל מיני עניינים חשובים, כשנשמה חדשה צריכה לרדת לעולם, מכינים אותה במשך 3 שנים. אבל השם טוב ליווה את הנשמה הזאת החדשה כל התקופה שהכינו אותה לרדת למטה, וגם שיתף את התלמידים שלו בחלק מהעניינים שהיו קשורים עם ההכנות של הנשמה החדשה לרדת למטה. ואז היה דבר מאוד מאוד מעניין, וזה היה בתאריך מאוד מאוד חשוב, ביוטט כסלב, שאז עוד לא ידעו כמה שהוא חשוב, אבל כמה שנים לאחר מכן התברר שזה יום ההילולה של המגיד ממזריץ', ועוד כמה שנים לאחר מכן התברר שזה ראש השנה לחסידות. ראש השנה לחסידות, יום הגאולה של אדמו"ר הזקן מהמאסר ברוסיה. ביוטט כסלב, לילה אחד, מתעורר הבעל שם טוב משנתו, המשרת של הבעל שם טוב, שזה היה תורנות בין התלמידים, ידע כבר שכשהוא שומע קול של נטילת ידיים, כן, שומע את המים של הנטילה, שומע את הבעל שם טוב מתעורר משנתו ואומר מודה אני ונוטל ידיים ואומר ריבונו של עולם תודה לך, כן, ביידיש הוא היה אומר ריבונו של עולם תודה לך שאני בריא ואני יכול לעבוד אותך, אז המשרת כבר היה יודע שזה סימן שהבעל שם טוב עכשיו הולך לנהר לטבול. והיה לוקח את הפנס כזה מזכוכית ששמים נר בפנים, ואם זה היה בחורף היה לוקח את הגרזן כדי לשבור את הקרח, כי על הנהר יש קרח. וככה היו הולכים, וכך גם היה באותו לילה, זה היה יוטט כסלב, בשנה שלפני הולדתו של אדמו"ר הזקן. ובעל שם טוב העריך, כן, אבל זה היה בכסלב, וזה היה, לידתו הייתה באלול, אותה שנה. אתה צודק, תודה רבה לך. מה הייתי עושה בלי... טוב שיש מי שיודע לספור. אז באיזה שנה זה היה? תו קופי.
כעת.
אז בעל שם טוב, בשונה מפעמים אחרות, העריך מאוד בטבילה שלו. חשבו באמצע הלילה לטבול בנהר, אחרי ששוברים את הקרח מלמעלה, אבל הבעל שם טוב כל כך העריך בטבילה עד שהנר נגמר כבר. התלמיד שליווה את הבעל שם טוב לנהר היה מאוד בצער שהנר קבע, כי הוא ידע שהבעל שם טוב אוהב אור. הבעל שם טוב הרגיש את הצער של התלמיד שלו, הוא אמר לו לקחת מהנטיפים של הקרח שמטפטפים מהעצים, מהגגות, ממשהו שהיה שם, לקחת נטיף כזה, נר, נראה כמו נר של קרח, לטבול אותו במים ולהדליק. וכך זה דלק הרבה הרבה זמן, עד שהבעל שם טוב סיים את העניינים שלו בתוך המים, ויצא וחוזרים חזרה הביתה. התלמיד שם לב שהבעל שם טוב שורה עליו שמחה עצומה. הוא שאל את הבעל שם טוב, מה השמחה, מה העניין? והבעל שם טוב אמר לו שעכשיו בתבילה של... עכשיו בתבילה, הלילה הזה, של התבילה הזאת של הבעל שם טוב, ירדה הנשמה החדשה לעולם. והתלבשה בבן של תלמיד של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב השקיע מאמצים רבים מאוד, עוד בשמיים, לתפוס את הנשמה הזאת, ושהיא תהיה שייכת אליו, ולדרך שלו בעבודת השם. ובתבילה הזאת, בליל י"ט כסלו, פעל הבעל שם טוב שהנשמה הזאת תרד אצל רבי ברוך ואשתו, הוריו של אדמו"ר הזקן. ותשעה חודשים לאחר מכן, בחי אלול, נולד אדמו"ר הזקן. וכמובן שהסיפור הזה הוא סיפור מלא משמעות, מתחיל מזה שאדמו"ר הזקן מתחיל את התניא עם סדר ההכנה של נשמה לירידה שלה לעולם הזה, בעניין הזה של משביעין אותו, וממשיך לתפקיד של כל אחד ואחד מבני ישראל שהושפעו מאדמו"ר הזקן. ומי שעוד לא, אז לנו יש תפקיד בעניין הזה להשפיע עליהם מהעניין של אדמו"ר הזקן. ואדמו"ר הזקן שמע מהמגיד הוראה ברורה שתפקידו להבעיר אש באוקיינוס של קרח. כך אמר לו המגיד. מגיד ממזריץ' מטיל תפקיד על אדמו"ר הזקן להדליק אור כל כך גדול, אש כל כך חזקה, שהיא תוכל להבעיר את האש, להדליק את האש באוקיינוס של קרח עד הגאולה האמיתית והשלמה. על ידי זה לפעול את הגאולה, יש אמר איזה לשון כזאת שאני לא זוכר בדיוק את הפרטים. ובזה באמת נרמז כבר העניין הזה של הלידה של אדמו"ר הזקן עם הנר של הקרח שדולק. ועם השמחה של הבעל שם טוב. זה לא רק שמחה שהיא תוצאה, אלא השמחה הזאת בפשטות היא חלק מהתהליך וחלק מהעבודה וחלק מהעניין. אדמו"ר הזקן לימד אותנו כמה וכמה עצות חשובות ביותר בעניין הזה של השמחה, בחשיבות של השמחה, באיך אפשר לפעול בעצמנו את השמחה, בפעולות שאפשר לפעול בעולם על ידי שמחה, ועוד ועוד ועוד. העצה שאנחנו מדברים עליה כרגע, להבין מפני מה מצווים את הנשמה לפני ירידתה לעולם, שאפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה יהיה בעיני חקירה שם. התחלנו קצת להסביר את זה בשבוע שעבר, דיברנו על העניין הזה שהבינוני כל זמן שהוא לא התברר לו שהוא כבר לא בינוני, שהוא כבר צדיק, אז למי חשמי ביי, כמו שזה נקרא בלשון הגמרא, עדיין יש מקום לחשוש, שצריך לחשוש מאותו היצר הרע, שיכול להיות שאצל הבינוני עכשיו, כמו שהוא בישת התפילה, אז היצר הרע שלו לא מורגש בכלל. הוא כל כך מנצל את שעת הכושר של זמן התפילה, שזמן התפילה, כפי שידוע בספרים הקדושים, זה זמן של התעוררות והתגלות מוחין דגדלות בעולמות העליונים, שזה זמן של גילוי אלוקי מאוד נעלה, וגם למטה זה שעת הכושר לכל אדם, לקשר דעתו בגדולת השם. וכל יהודי מצווה לקשר דעתו בגדולת השם, זה אחד מהעניינים שהרבי כותב הרבה פעמים במכתבים, שפלא גדול איך בעולם התורני ובעולם הישיבות ובכלל אצל בני ישראל, מזניחים את ההלכה הזאת שאומרת שעד לפני שהאדם הולך להתפלל, הוא צריך להתבונן ברוממות הכל ובשפלות האדם. אי אפשר להתפלל בלי זה. זה הדבר שמעורר את הכוונה בתפילה. צריך להשקיע בזה. אז אפילו אם אתה לא כמו אותם חסידים הראשונים, שהיו שועים שעה אחת קודם התפילה, ואחר כך מתפללים, ואחר כך שועים עוד שעה אחת אחרי התפילה כדי להפנים וליישם ולהשתמש במה שהם פעלו בשעת התפילה שלהם. אבל בוודאי שצריך להתכונן לתפילה. אי אפשר ככה בבוקר ליפול מהמיטה ישר לתוך התפילה. ואותו דבר באמצע היום, ישר מהעסקים ומהתרדה ומכל המים רבים של, 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 של מה שעובר עליך במשך היום, ישר ליפול לתוך התפילה. צריך להתבונן קצת, ליישב את דעתו, להתבונן ברוממות הכל ובשפלות האדם, להכין את עצמו לזה שהוא יוכל לכוון בתפילה. כשהבינוני הזה, אפילו שכבר כל העולם אומרים לו שהוא צדיק, עדיין למי חשמי ביי, כמו שזה נקרא, עדיין צריך לחשוש, היצר הרע הזה לא רק שהוא לא נעלם, ולא רק שמיד אחרי שאתה מסיים את התפילה, היצר חוזר ונאור ויכול לחשוב מחשבות זרות, הוא אמר לנו בפרק הקודם, כאילו לא יתפלל כלל, עד כדי כך. יש עוד עניין חשוב. אנחנו למדנו שהיצר הרע מתחזק במשך הזמן שאדם משתמש בו באכילה ושתייה. הוא חייב להשתמש בו באכילה ושתייה, הוא חייב לאכול ולשתות, וחלילה למי שיחשוב שכיוון שאכילה ושתייה זה דבר כל כך מסוכן, אז הוא לא יאכל ולא ישתה חלילה. כי זה עבירה חמורה. אפילו אם הוא רק מקבל על עצמו להפריש את עצמו מהיין, עם כל זה שהוא נקרא קדוש, אבל הוא גם נקרא חוטא, מאשר חטא על הנפש. אז יש לנו חיוב, עד כדי כך שאומר בירושלמי, אומר שעתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה עינו ולא אכל. עסקנו בסוגיות האלה הרבה בפרקים זין וחטא. אבל צריך לזכור, כשנלחמים במלחמה, איך אומרים, כמו במלחמה, במלחמה יש מחיר, יש מחיר למלחמה. גם כשהמלחמה אתה כובש ואתה מנצח ואתה מצליח ואתה מתגבר, למלחמה יש מחיר. למלחמה יש מחיר. וכיוון שהזוהר הקדוש אומר ששעת הסעודה זה שעה של קרב, בקרב הזה צריך לנצח, ודאי. אבל גם המנצח משלם מחיר. המחיר הוא שהוא מתגשם במידה מסוימת. זה כן ניצחון. כי כשאתה מתאבק עם מישהו, והסירחון שלו, סליחה, המתאבק עם מנובל מתנבל, ככה חזל אומרים, נכון? הריח שלו נדבק בך גם כן, אבל ניצחת אותו. ואולי אפילו יש לאותו המנצח, יש לו גם כמה פצעים וכמה מכות שהוא קיבל. הוא יצטרך לנוח ולהשתקם ולהתאושש. ואם בצבאות מודרניים עסקינן, זה עולה הרבה מאוד כסף. כל פצצה וכל כלי נשק, זה עולה סכומים אדירים. אז גם המנצח משלם מחיר. אבל הוא ניצח. ועל מנת כן אנחנו פה. אנחנו פה בשביל להילחם, בשביל לנצח, לא בשביל לברוח מהמלחמה בגלל שהיא מסוכנת ויקרה. ובהשגחה פרטית שאנחנו בפרשת נוח, אז אנחנו יודעים את היצע של הבעל שם טוב הקדוש, בוא אל התיבה, שהמשמעות של בוא אל התיבה, שכשאדם רואה שהוא מוקף על ידי המים הזידונים, מים רבים, שאותם המים שנכון יש לנו הבטחה בשיר השירים, שמים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישטפוה, אבל את האהבה אמינה יש, את החשש יש. אהבת השם שלנו היא מאוימת על ידי אותם המים הרבים. אומר הבעל שם טוב הקדוש, יש לנו עצה נפלאה, בוא אל התיבה. אתה יכול להכניס את עצמך לתוך התיבה, אומר הבעל שם טוב, התיבה זה התיבות של התורה והתפילה, וכשאתה מכניס את עצמך לתיבות של התורה והתפילה, ולא רק את עצמך, אלא גם את כל מה שיש לך, את כל המשפחה שלך, ואת כל הרכוש שלך, ואת כל העולם בעצם. אתה מכניס לתוך התיבות של התורה והתפילה, אתה ניצל. ואתה מציל אותם. וקורה פה דבר מאוד מעניין, התיבה מגלה לנו את הכוונה הפנימית של הקדוש ברוך הוא במים של המבול. אותם המים שבלי התרגום והפירוש שהתיבה מתרגמת, המים האלה הם מים הזידונים ומים הרבים, והשחית כל בשר, וימח את כל היקום, התיבה גורמת שמי שנמצא בתוך התיבה, ככל שמתרבים המים, הוא מתרומם יותר למעלה. בהשגחה פרטית, אתמול בשיעור שמסרתי בדרך מצוותיך בשורש מצוות התפילה, בסוף פרק מ"ב למי שירצה להסתכל, שם הוא מדבר על, בכלל החלק האחרון שם של המאמר, הוא קצת יותר קל, פחות השכלות עמוקות ויותר ביאורי מילים על דרך החסידות, על העניין של קריאת שמע ועוד כמה עניינים מאוד מעניין. אז הוא מפרש שם, בכמה מהלכים הוא מפרש את הפרשה של שמע. אז אתמול ראינו שהוא מדבר שיש הבדל בין אהבה של בכל לבבך לאהבה של בכל מאודיך. שאהבה שבכל נפשך היא אהבה מוגבלת, כי היא באה מצד הנפש האלוקית. הנפש האלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש, איך אפשר להגיד מוגבלת? ונכון, אבל אחרי שהנשמה ירדה למטה, כמו שלמדנו פה בפרק ב', שהנשמה יורדת באופן של התלבשות בסדר ההשתלשלות, אז המקום האחרון שממנו יוצאת להתלבשות בגוף, מה שנקרא מקור חוצבה של הנשמה, יכול להיות מאוד מאוד נמוך. ובמילא הנשמה הזאת כבר לא תהיה נשמה זכה כל כך, ומוארת כל כך, ותצטרך לתרוח ולעמול ולהתייגע הרבה מאוד כדי להאיר בעצמה איזשהו אור אלוקי. וכל אחד מקבל את הכמות המתאימה לו של הערה אלוקית בנפש. מה קורה כאשר אנחנו מדברים על אהבה שנקראת אהבה של בכל מאודיך? הוא אומר, אהבה של בכל מאודיך זה אהבה שבאה מהגוף והיצר הרע. ואהבה שבאה מהגוף והיצר הרע היא אהבה שנקראת מאודיך אהבה של בלי גבול. מה זאת אומרת אהבה שבאה מהגוף והיצר הרע? האהבה הזאת באה בעצם מההטרדות, מההפרעות שיש לך בעבודת השם. מזה שהנפש האלוקית שלך ירדה פה והתלבשה בנפש הבעמית ובגוף שנמצא פה בעולם הזה הגשמי, מקום החושך והקליפות והרשעים גוברים בו, כמו שכבר למדנו. זה עצמו מעורר בך אהבה כל כך גדולה לקדוש ברוך הוא, שהאהבה הזאת נקראת אהבה בלי גבול, אהבה אינסופית. אז האהבה שבאה מצד זה שהנפש האלוקית ירדה למטה והתלבשה בגוף ונפש הבעמית, זה אהבה שנקראת אהבה של בכל מאודיך, שהיא אהבה בלי גבול. זאת אומרת, לא רק שכשמסבירים לנו שהקדוש ברוך הוא אחראי לכל מה שקורה כאן בעולם, אז אצל הרבה אנשים מתעוררת השאלה, ייתכן, למה עשה השם ככה? הנפש האלוקית שלי, היקרה, הקדושה, חלק אלוקה ממעל, היא התלבשה עכשיו כאן בגוף ונפש הבעמית? איך אפשר לעשות כזה דבר? הרי התורה מצווה אותנו הרחק משכן הרע. איך הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו עם שכן כזה? בתוך הלב שלנו יש שני חדרים, בחדר אחד שוכן את הנפש האלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש, ובחדר השני שוכן אותו הרשע הזה, היצר הרע שמנסה להחטיא אותנו. איך הקדוש ברוך הוא עושה לנו דבר כזה? אלא שכל המטרה היא באמת להביא אותנו לאהבה שנקראת אהבה בכל מיודיך. ההתרוממות הרוח והגילוי של האהבה שבאים דווקא מזה שהאדם מרגיש את עצמו כל כך רחוק, הם נעלים באין ארוך ונעלים עד אין סוף יותר מאשר האהבה שבאה מצד הנפש האלוקית בעצמה. קצת כדי להסביר את זה, אתמול בשיעור הזה סיפרתי להם שאדמור הזקן מחדש פירוש נפלא, כבר למדנו אותו פה, אבל נחזור עליו אולי בצורה תמציתית לסיום. אדמור הזקן אומר, הוא שואל שאלה. חז"ל הרי אומרים שמי שעושה תשובה מיראה זדונות נעשים לו לשגגות, והסברנו כבר כמה פעמים שזה דבר מאוד מתקבל מבחינה לוגית, מבחינה הגיונית. מה זאת אומרת? מה הקשר בין זה שמישהו עושה תשובה מהיראה לזה שהאבונות שלו נחשבים לו עכשיו לשגגות? כי מה זה שוגג? שוגג זה מי שאומר, אם הייתי יודע, לא הייתי עושה, לא ידעתי, לכן עשיתי. מי שעושה תשובה מהירה זה בעצם מה שהוא אומר. הוא מגלה כמה שצריך להתיירא מהקדוש ברוך הוא, והמשמעות של זה היא שאם הייתי יודע, לא הייתי עושה. אבל כשחזל אומרים לנו שמי שעושה תשובה מהאהבה, זדונות נעשים לו לזכויות, לא מובן. מה הסברה שזדונות נעשים לו לזכויות? מה, יש פה איזה מין ככה, איזה מין פרוטקציה? איזה מסו פנים יש בדבר בלשון חזל? וכי בגלל שפלוני עכשיו אוהב את השם, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא לוקח את האבונות שלו, מה שהוא עשה במזיד, והוא מחשיב לו אותם בתור מצוות? מה הסברה פה בכלל? מור זקן מלמד אותנו שהסברה היא מאוד פשוטה. יש הבדל מהותי בין אהבה ויראה. ביראה, ככל שהאדם קרוב יותר לדבר המפחיד, הוא מפחד יותר. ככל שהוא רחוק ממנו, הוא מפחד פחות. עד שמדבר הכי מפחיד, אבל הוא גם הכי רחוק, הוא לא מפחד בכלל. באהבה, הסדר הוא שונה. באהבה אנחנו יודעים שיכול להיות מציאות כזאת שזה נקרא בלשון חזל רגיל בה וגס בה. או בלשונו של שלמה המלך, הוקר רגליך מבית רעך, פן ישנאיך. זה דבר שיש לך אותו כל הזמן, בסוף נמאס לך ממנו. גם ביחסי אנוש זה כך וכך בעוד עניינים. תן למישהו את המאכל שהכי חביב עליו. ותן לו מזה כל יום, כל היום, רק את זה, והרבה מזה. לא צריך הרבה זמן עד שזה יהפוך להיות המאכל המאוס עליו ביותר. זה מציאות. זה טבע האדם, כך עובד. באהבת השם זה גם כך. ככל שהאדם מבין כמה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, האהבה שלו מתגברת. עכשיו, אותו אחד שעושה תשובה מהאהבה, הוא קרוב או רחוק? תלוי. אם יש לו אבונות, ואבונותיכם מבדילים, אז הוא רחוק, בהרגשה שלו בוודאי. וכאשר הוא מתעורר ומתבונן איפה הוא נמצא, ביחס ל... איך כתוב? רחק ממני, מנחם, משיב נפשי, כמה הוא רחוק ממי שהוא כל כך אוהב, אז ההתבוננות שלו עכשיו, מי מרחיק אותו? האבונות שלו. מה הם גורמים האבונות האלה? להגדיל את האהבה שלו. זה כמו לשפוך נפט על המדורה. ההתבוננות שלו בחטאים שלו גורמת לאהבת השם שלו לגדול ולהתעצם באין ארוך. ועל דרך זה גם אפשר להסביר את העניין שלנו, של אהבה שהיא בכל מאודיך, וגם את העניין הזה, את התועלת החיובית שיש בעניין הזה, של אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע, תזכיר לעצמך תמיד, יש לך יצר הרע, היצר הרע הזה, אפילו אם אתה כבר בינוני המתפלל כל היום, שהוא אף פעם כבר לא חוזר ונאור, אף פעם לא מטריד אותך, הוא קיים, וזה טוב לך לזכור שהוא קיים. כי כשאתה תזכור שהוא קיים, זה ירומם אותך למעלה הרבה יותר עליונה בעבודת השם. לא הסברנו באמת מדוע ולמה היצר הרע מתחזק גם כשהאדם אוכל לשם שמיים. ראינו שאדמור הזקן כותב בספר תורה אור, שאפילו משה רבנו עליו השלום, כדי לקבל את התורה ולהיות מסוגל לקבל את התורה עם כל העניינים שלה ולהעביר אותה אלינו, אז הוא היה צריך 40 יום ו-40 לילה לא לאכול. אפילו שהוא היה בשמיים ושם היה יכול לאכול לחם אבירים, לחם שמלאכי השרת אוכלים, אפילו זה הוא לא היה יכול לאכול. ראינו שם הסבר ארוך על, על העניין של המאכלים שיורדים למטה בקליפת נוגה, ולכן הם מתגשמים ומגשמים את הנפש. אי אפשר להגיד את זה על, 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 על מן, כמובן. מה שכן אפשר להגיד, אתם מכירים בוודאי את הסיפור על אותו צדיק שהיה שמן מאוד בגופו הגשמי, למרות שלא היה אוכל כמעט. ולמה הוא היה כל כך שמן? כי היה לו תענוג מאמירת אמן יש מי רבה. הוא היה אומר אמן יש מי רבה מבורך, היה לו תענוג כל כך גדול, שמרוב תענוג הוא היה משמין כפשוטו בגשמיות ממש. והמושג הזה מבטא, וכך מתרגם, באמת הרבי האדמו"ר האמצעי כותב את זה בתורת חיים, בפרשת וזאת הברכה, אם אני לא טועה, ושם, לא וזאת הברכה, בויחי, בברכות של יעקב שם לבנים, כותב האדמו"ר האמצעי בתורת חיים, סוף ספר בראשית, כן? אז שם הוא כותב, שאפילו תענוג רוחני מגשם. אפילו תענוג רוחני מגשם. וכנראה שזה לא בתור, לא במחלקת העונשים. ההתגשמות הזאת, יש בה תועלת לעבודת השם שלנו. כמו שיש תועלת לעבודת השם, מזה שהנשמה התלבשה בגוף ונפש הבאמית, כי זה מעורר בהשתוקקות עצומה שלא היה לה אותה קודם, שלפני שהנשמה ירדה למטה, היא הייתה בבחינת עומד, חי השם, אומר אליהו, אשר עמדתי לפניו, ואחרי שהיא יורדת למטה ומתעסקת כאן בענייני העולם, מתחדש אצלה אופן חדש של עבודה שלא היה לה קודם, והיא כבר נקראת מהלך, שהמעלה בין מהלך ועומד זה שלא בערך. אז ההגשמה הזאת שנעשית בנשמה, אפילו כשהיא עושה דברים לשם שמיים בצורה הנעלה ביותר, ההגשמה הזאת היא הגשמה שהיא אך ורק לטובת הנשמה. אבל בפועל כרגע זה הגשמה. וכיוון שבפועל כרגע זה הגשמה, לכן אנחנו צריכים להתייחס אל זה, ולהגיד, היצר הרע שלי לא רק שהוא לא נחלש כתוצאה מזה שאני כבר 20, 30, 50 שנה בינוני, אלא הוא התחזק. וזה לא רק שהשתמשתי בו באכילה ושתייה, לפי מה שאומר אדמו"ר האמצעי בתורת חיים, אלא אפילו מה שהשתמשתי בו בלימוד התורה, שמצד האמת מצוות לאו להנאה ניתנו. אבל בוודאי שהמעלה של מי שיש לו תענוג בלימוד התורה היא באין ארוך יותר מאשר מי שלומד תורה רק בקבלת עול. יש מעלה ללמוד תורה בקבלת עול. אבל יש מעלה עצומה למי שלומד תורה באופן של השתוקקות. אצל חסידי פוילין יש כזה פתגם, כתוב במשנה בברכות, השותה מים לצמאו, אומר שהכל נהיה בדברו. אז בזה הם מסבירים למה הצדיקים יכולים לפעול ישועות. והם אומרים, השותה מים, מישהו שלומד תורה, לצמאו, הוא לומד את התורה כמו מישהו שצמא למים, אז כשהוא אומר, הכל נהיה בדברו. יש משקל לדיבור שלו, יש תוקף לדיבור שלו, הדיבור שלו פועל בעולם. טוב. אחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לאלוהינו בועז